טוב, מה שאני רוצה לעשות היום זה לדבר על נושא הסברה. בעצם, כן, מה משמעותן של סברות בהקשר של מצוות ומניעת מצוות, דאורייתא ודרבנן וכדומה. אם אנחנו מסתכלים על החלוקה של ההלכה לקטגוריות, אז יש לנו בעצם אפשר לומר, לא יודע, שש או שבע קטגוריות. יש הלכות שכתובות במפורש בתורה. זה ודאי דאורייתא. יש הלכות שנלמדות מפרשנות למה שכתוב בתורה, פרשנות על דרך הפשט. גם זה דאורייתא. יש הלכות שנלמדות מדרשות. הלכות שנלמדות מדרשות לרוב הדעות הן דאורייתא. לפי הרמב״ם ראינו בשורש השני שזה דרבנן, דברי סופרים. הרמב״ם אומר שיש גם הלכות שעוברות במסורת, אבל יש להן דרשה סומכת, שגם זה לשיטתו דאורייתא, זה כבר ארבע, נדמה לי, ארבעה סוגים. יש הלכות שעוברות במסורת, סליחה, הלכות, כן, הלכות שעוברות במסורת, הלכה למשה מסיני, לשיטת הרמב״ם זה דברי סופרים, רוב השיטות זה דאורייתא, זה כבר חמישה סוגים. אחרי זה יש הלכות דרבנן, שמחולקות לגזרות, סייגים, תקנות, מנהגות וכדומה, אבל זה הכל תקנות דיני דרבנן, שמה שמבחין אותם מכל שאר הקטגוריות שמניתי עד כאן, זה שההלכות האלה הן פרי החלטה של חכמים, של הסנהדרין נגיד, הגורם המוסמך. זה לא נתלה במקור בתורה, לא בדרשה, לא בדרך פשטית, זה לא בא במסורת מהר סיני, זאת אומרת המקור הוא לא הקדוש ברוך הוא, המקור הוא חכמים עצמם. אז זה הלכות דרבנן, זה המקור השישי והוא מתחלק לכל מיני גוונים. גם בהלכות למשה מסיני הבחנתי בין הלכה שמחדשת דין לבין הלכה שמפרשת דין קיים, ששם גם הרמב״ם יגיד שזה דאורייתא, כמו השיעורים. והקטגוריה האחרונה שבה אני רוצה לגעת היום, בעצם נגענו בכל הקטגוריות האלה לאורך הסמסטר. הקטגוריה שאני רוצה לדבר עליה היום זה סברה, זה הקטגוריה השביעית. הלכות שיוצאות מסברה, יש הלכות כאלה שהן יוצאות מסברה, והשאלה מה מעמדן. לכאורה, כל הלכה דרבנן היא הלכה שיוצאת מסברה, למה חכמים קבעו את ההלכה הזאת? הייתה להם איזושהי סברה שראוי לאסור את זה. אז בעצם הלכה שיוצאת מסברה לכאורה היא הלכה דרבנן. אבל זה לא מדויק, לא הכרחי. א', צריך להבחין בין סברה פרשנית לסברה עצמאית. יש סברה שבאמצעותה אני מפרש דין קיים, בדיוק כמו שעשיתי את החלוקה שעשיתי בהלכה למשה מסיני, ויש סברה שמייצרת דין חדש. זה שני דברים שונים. מעבר לזה, הדיני דרבנן הם לא סברות במובן שכך ראוי או לא ראוי לעשות, אלא כמו שאמרתי קודם, זה תקנות, סייגים, מנהגים וכדומה, שזה נגיד סייגים וגזרות, זה הכי קל להראות את זה שמה, סייגים וגזרות זה סברות מסוג מאוד מאוד מסוים, זה סברות כאלה שאומרות אל תעשה את זה כי אחרת אתה עלול להגיע לעבור על איסור דאורייתא. כן, אז אני בעצם שם גדר, סייג בתרגום מילולי זה גדר, אני שם גדר סביב ההלכה דאורייתא, זה לא משהו שיש סברה עצמאית שאומרת שכך ראוי לנהוג. לכן ההלכות דרבנן יש בבסיסן איזשהו סוג של סברה, אבל נקרא לזה, זה לא סברה מהותית. זאת אומרת, סברה, אני מדבר על סברות מהסוג של ככה נראה לי שצריך לעשות, ולכן אני קובע תקנה, או לא קובע, אלא קובע שכך צריך לעשות. תקנה או לא תקנה זה כבר שאלה אם זה דרבנן או דאורייתא. לא בגלל שאני עושה עכשיו סייג שמא תבוא לעבור איסור דאורייתא. מה שאולי מתקרב לזה, גם כן קטגוריה שדיברנו עליה בשורש השני, השורש הראשון, סליחה, זה תקנות דרבנן כמו חנוכה ופורים. חנוכה ופורים אלה בעצם סברות. חכמים החליטו שכך ראוי לציין את האירועים שעברנו, וקבעו איזשהו דין. זה לא אטו איסור דאורייתא או מצווה דאורייתא, זה לא פרשנות, זה לא סייג, אלא זה דבר שיש לו מעמד עצמאי, ככה נראה להם נכון. אז זה אולי מתקרב כבר למושג סברה שאני מדבר עליו כאן, אבל גם שם זה לא לגמרי זה, בגלל ששם הסוג הזה של ההחלטות או של הפעילות של חכמים, אפשר לנעוץ אותו בכתוב. כן, הכתוב בעצם נותן לחכמים, יש כאלה שבגלל זה מחליטים שחנוכה ופורים זה דאורייתא, כי צריך לציין יום שבו קרה לנו נס. עכשיו, חכמים קבעו את הדפוסים, איך בדיוק לעשות את זה, על מה לעשות את זה, על מה לא לעשות את זה, אבל התורה כבר מכוונת אותם לקראת הקביעה הזאת. אני מדבר על, 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 על סברות שאין להם שום קשר לתורה, זו לא הכוונה של התורה, חכמים פתאום החליטו שכך נכון לנהוג. מה הסטטוס של סברה מהסוג הזה? אז במבט ראשוני, במיוחד לאור מה שראינו ברמב״ם, שבשביל שדין יהיה דין תורה, צריך שיהיה לו מקור בכתוב, לסברה אין מקור בכתוב. עוד פעם, אני לא מדבר על סברה פרשנית, אלא על סברה מחדשת, סברה שמייצרת דין. מצד שני, הגמרא בכמה מקומות שואלת, למה לקרא סברה הוא? נגיד, מניין להפה שעשר הוא הפה שאיתי, או מניין למוציא מחברו עליו, כן, מוציא מחברו עליו הראיה, מניין? אז הגמרא מביאה פסוק, מי בעל דברים ייגש אליהם? ואז הגמרא אומרת, למה לקרא? סברה הוא. זה סברה, מנדקאי בקיבה, לייזיל לבי אסיה. מי שכואב לו, שלך לרופא. כן, הסברה של המוציא מחברו עליו הראיה. אז אם הגמרא אומרת, למה לקרא סברה הוא? אז הגמרא בעצם אומרת, למה אתה מביא לי פסוק? הרי יכולתי ללמוד את זה מסברה. עכשיו, אם סברה לא הייתה שקולה למה שיוצא מפסוק, אין מקום לשאלה כזאת. אם נגיד מה שיוצא מסברה היה דין דרבנן, מה אתה שואל אותי למה צריך פסוק? הרי יש סברה. אם זה היה יוצא מסברה, זה היה דין דרבנן. הפסוק בא להגיד שיש פה דין דאורייתא. מה הקושייה? אם הגמרא מקשה את זה, זה אומר שהיא מניחה שדבר שיוצא מסברה ודבר שיוצא מפסוק, יש להם אותו מעמד. או במילים אחרות, סברה דאורייתא. הדבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא. בכמה מקומות בש"ס רואים את זה. עכשיו, זה לא מתיישב כל כך, סליחה, היום אני קצת צרוד, זה לא מתיישב כל כך עם מה שראינו ברמב״ם, שבשביל דבר שיחשב כדאורייתא, צריך מקור בתורה. כי פה מדובר בדיוק על דבר שאין לו מקור בתורה, אלא יוצא מסברה. בלי ציווי, דיברנו על זה שכל דין דאורייתא יש לו ציווי ויש לו מהות. הסברה אומרת יש איזה מהות. אבל ציווי אין כאן. בשביל ציווי צריך פסוק. דיברנו על זה כבר שמהות בלי ציווי לא יכולה לחשב דאורייתא, כי אתה לא מצווה על זה, אתה לא מוזהר על זה. הדוגמה שהבאתי, נגיד, אם לא היה חוק שאסור לעבור באור אדום, עדיין לא היה הגיוני לעבור באור אדום כי זה מסוכן. אבל אף אחד לא היה יכול לתבוע אותי אם עברתי באור אדום. זה לא הגיוני, אבל אין איסור. זאת אומרת, אי אפשר לתבוע אותי כשהחוק לא קבע על זה איסור. אותו דבר בהלכה. הדברים, הסברה נותנת לי שככה באמת הגיוני לנהוג, או לא לנהוג. אבל כל עוד אין פסוק בתורה שאומר את זה, אז אי אפשר לתבוע אותי. זה לא חוקק, כן? זה עדיין לא חוק. אז לכן הסברה לכאורה לא אמורה להספיק כדי להקים דין דאורייתא. עכשיו, עוד הערה. דיברנו בשורש השני, בדיון בשורש השני, דיברתי על פרדוקס הערימה, זוכרים? אמרתי שהסתכלות דיכוטומית על המציאות יכולה להוביל אותנו לסתירות, לקשיים, לפרדוקסים ולבעיות משפטיות או פילוסופיות, כי בעצם אסור לראות את את המציאות בגוונים של שחור לבן. יש גם גווני ביניים, ולכן בעצם, כן, אמרתי, נגיד, ניקח דוגמה אחת, פרדוקס הערימה, מדבר על ערימת אבנים. אז אני אומר, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, אם יש לי צבר אבנים שהוא לא ערימה, הוספת אבן אחת לא תשנה את הסטטוס שלו, אבל 10,000 אבנים הם כן ערימה. עכשיו, שלושת הטענות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה, נכון? זאת אומרת, אם אבן אחת היא לא ערימה והוספת אבן לא משנה, אז גם שתיים לא, אז גם שלוש לא, גם ארבע לא, וכן הלאה. אז לכן, צריך להבין מה עושים עם ההנחות האלה. וטענתי שההנחה הלא נכונה כאן זו שהוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס. היא משנה אותו, אבל משנה בקצת. הכוונה, זה הופך להיות קצת יותר ערימה אם הוספת עוד אבן. אם תוסיף עוד אבן, זה הופך להיות קצת יותר ערימה וכן הלאה. בשפה שלנו אנחנו חותכים את זה, אנחנו אומרים, זה ערימה, זה לא ערימה, אבל בעצם אין באמת דרך להגדיר באופן חד את המושג ערימה. המושג ערימה הוא מושג שיש לו מנעד של ערכים, נגיד בין 0 ל-1, מין פאזי לוג'יק כזה, כן, לוגיקה עמומה, ואתה יכול לדבר על מידות הערימתיות של הצבר. אתה לא יכול לדבר על כן ערימה או לא ערימה, וכנה לגבי עוד הרבה מושגים אחרים. אז דיברנו גם על שאלת הקשר, שם הבאתי את זה בהקשר של שאלת הקשר לכתוב. כאשר דבר מצוי בכתוב הוא דאורייתא, כשדבר לא קשור לכתוב הוא דרבנן. אבל יש דברים שקשורים לכתוב ברמות ביניים. הם די קשורים לכתוב, הם קצת קשורים לכתוב, הם מאוד קשורים לכתוב, אבל הם לא כתובים. יש רצף של רמות של קשר לכתוב, ואמרתי ששם יש מקום להתלבט, האם זה דאורייתא או דרבנן, ואיפה עובר הקו. אז זה דיברנו שם. עכשיו אני רוצה לחזור לאותו עניין, ולהגיד דבר דומה. הטענה שלי זה שגם סברות יש בכל מיני סוגים, או כל מיני רמות, לא כל מיני סוגים. כאשר אנחנו שואלים את השאלה אם סברה היא דאורייתא או דרבנן, אנחנו צריכים לדעת שיש כמה רמות של סברה. יש סברה שבהם ברור לגמרי שכך צריך לעשות. זה מהותי, זה יסודי, זה ברור לגמרי. יש מצבים שבהם ההיגיון אומר שכך צריך לעשות, אבל לא חזק כל כך, זה לא 100% בטוח. היגיון פחות, היגיון יותר, עוד פעם, אפשר למקם את זה בין 0 ל-1, את רמת התוקף של הסברה הזאת, עד כמה הסברה היא חזקה. וכשאני מדבר על סברות דאורייתא, אז יכול להיות שאני אמצא מקומות שבהם הסברה היא סברת, דבר יוצא מסברה, ובכל זאת הוא לא דאורייתא. אולי הוא לא דאורייתא, לא בגלל שבאופן כללי סברה היא לא דאורייתא. שהסברה שם לא הייתה מספיק חזקה. כשהסברות הן לא מספיק חזקות, אז הן לא דאורייתא. אנחנו מדברים, האם היא, בקיצור, השאלה שלנו זה לא האם כל דבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא. ברור שלא. השאלה היא, האם ייתכן דבר שיוצא מסברה שהוא דאורייתא? זאת האם כשהסברה היא סברה חזקה, ומה שיוצא ממנה, האם ייתכן שזה יהיה דאורייתא למרות שאין פסוק? לא יודע, תגדיר שאתה רוצה, אם זה חזק בעיניך זה חזק, אם לא אז לא. בעיני המתבונן, כל דבר הוא בעיני המתבונן. לא צריך לפסוק הלכה כלום, אם בעיניך זה ככה, אז אתה צריך לעשות ככה. אז זה לא יחייב אותי, אם אני לא מסכים איתך. מה שהסנהדרין קובעת מחייב את כולם. אבל זה רק שאלה של תוקף, של סמכות. ברמה העקרונית, כל אחד אמור לפעול על פי סברתו. אז לכן, כשאנחנו מדברים על הסברה, אנחנו לא שואלים האם כל סברה היא דאורייתא. אנחנו שואלים האם יש סברה שהיא דאורייתא. זאת אומרת, האם ייתכן דין דאורייתא שאין לו מקור בפסוק? זה בעצם השאלה. כמו שדיברתי קצת על דרשות מקיימות ודרשות יוצרות, אז אמרתי, ברור שלא כל הדרשות יוצרות. הוויכוח הוא בשאלה האם יש דרשות יוצרות, לא האם כל הדרשות הן יוצרות. אולי דוגמה אחרת לדבר, יש כלל בהלכות שבת, שאם עושים משהו בשינוי, אז עשו רק מדרבנן, לא עשו מדאורייתא. עכשיו, אתם מבינים לבד שיש רמות שונות של שינוי. כן, מה זה שינוי? זאת אומרת, יכול להיות שינוי דרמטי שהוא כבר לא דומה בכלל למקור, יכול להיות שינוי פחות, יכול להיות שינוי מאוד קטן, יש הרבה רמות של שינוי. ברמה העקרונית, גם כיסא זה שולחן משונה. כן, אבל הוא מאוד משונה. או יונה זה שולחן משונה. אבל זה מאוד משונה, זה מאוד רחוק. אוקיי? גם ליונה יש רגליים. שתיים. בסדר? אז זה אפשר לקרוא לזה שולחן משונה. לא, למה? כי זה רחוק מדי. אבל זה למשל גם כן שולחן שיש לו שתי רגליים, לא ארבע רגליים, בניגוד לשולחנות אחרים שיש להם ארבע רגליים. אז כן שולחן או לא שולחן? אז ההנחה היא שכן, זה מספיק דומה בשביל לחשב שולחן. זאת אומרת שרמות של דמיון או רמות של שוני, גם שם יש לנו בעצם רצף של רמות. ולכן הרבה פעמים אחרונים אומרים, רגע, אם עשית את זה בשינוי, אז איך זה יכול להיות שמישהו מתיר דבר בגלל שהוא בשינוי? אם זה שינוי, אז זה אסור מדרבנן, זה לא מותר. התשובה היא לא, אם זה שינוי שהוא מאוד מהותי, אבל לא דומה בכלל למקור, אז זה לא יהיה איסור דרבנן, זה יהיה מותר. זאת אומרת, גם מושג שינוי הוא מושג שיש לגביו רצף של רמות אפשריות. יותר מזה, יש שינויים שהם כל כך קטנים, שהם בכלל לא משמעותיים, וזה יישאר איסור דאורייתא. ושבסופו של דבר, אם עשית את זה תוך כדי שאתה, לא יודע מה, טיפה מקופף את הברכיים, בררת תוך, כשאתה קצת מקופף את הברכיים תוך כדי זה, כן, היית גם תוך כדי מדס בברירה הזאת. אז מה זה אומר? אז עכשיו זה רק איסור דרבנן, כי עשית את זה בשינוי? לא, הברירה הייתה פחות או יותר רגילה, זה שעברת, קצת כופפת ברכיים, אז מה? זה שינוי שהוא לא משמעותי. לכן כשאנחנו מדברים על מושגים כמו דומה, שונה, קשור לכתוב, סברה, כל מיני מושגים כאלה, צריך מאוד להיזהר מלהתייחס אליהם בצורה בינארית, בצורה של שחור לבן. או שזה כן דומה, או שזה לא דומה, או שזה כן שינוי, או שזה לא שינוי, זה כן קשור לכתוב, זה לא קשור לכתוב. יש סברה על זה, או אין סברה על זה. לא, יש רמות שונות, וצריך לדעת באיזה רמה אנחנו עוסקים. אני אביא לכם אולי מקור אחד שמדבר על זה. פשוט שבות יעקב. אז הוא מדבר שם בדיוק על השאלה הזאת, האם סברה זה דין דאורייתא או סברה זה דין דרבנן. אז הוא אומר, גם מה שעולה לפי דברי מעלת כבוד תורתו, משהו מצד הסברה הוא רק מדרבנן, כלל זה לא נראה לי מכמה טעמים. אתה אומר שדבר שיוצא מסברה הוא דרבנן? זה לא נראה לי, אומר השבות יעקב. ומה שהביא סנגורין לדבריו, משס דפסחים דף סמכת עמוד ב', דיבור מתחיל לכל מודים, היי, לאו כלל הקייל, דאם כן קשה מכמה סוגיה השס, דמקשה על המליקרא סבראו. כי אגב נמקשים התוסות בשבועות כב ב', ואם כדברי מעלת כבוד תורתו, לא קש ימידי, ומצד הסברה הוא רק מדרבנן. מה הוא אומר? הוא הביא איזושהי ראיה מהגמרא בפסחים, שסברה זה רק דין דרבנן. אז אומר השבות יעקב, זה לא יכול להיות כלל גורף, לאו כלל הקייל. זה לא יכול להיות איזשהו כלל שנכון תמיד. למה? כי עובדה שהגמרא בכמה מקומות שואלת למה לקרא סברה הוא. ודיברנו על זה קודם, שאם הגמרא שואלת את זה, היא כנראה מניחה שדבר שיוצא מסברה, יש לו אותו מעמד כמו דבר שכתוב בפסוק. לכן הפסוק מיותר אם יש סברה. אז הוא אומר שדבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא, הוא לא דרבנן. אז יכול להיות שיש סברות שהן דאורייתא ויש סברות שהן דרבנן, אבל אתה לא יכול לקבוע פה כלל גורף. זה מה שהוא אומר. גם לפי תירוץ התוספות מוכח דאין הסברות שוות, דאי סברה אלימתא וסברה קלישתא. כן, יש סברה חזקה וסברה חלשה. וכן היי דפסחים, דאי יש גם כן סברה להפך, שהוא יום מתן תורה, או קרנמי מסייד הכתיב עצרת להשם אלוקיך, לא משנה, זה כבר הסוגיה בפסחים. אבל בקיצור, מה שהוא אומר כאן, זה שצריך להיזהר מלעשות מזה כלל גורף. תלוי בעוצמת הסברה. יש סברה אלימתא, אז היא תהיה דאורייתא. יש סברה קלישתא, אז היא תהיה דרבנן. אבל זה לא שקובעים איזשהו כלל גורף, שכל הסברות יש להם איזשהו מעמד, דאורייתא או דרבנן. טוב, אז עד כאן זה רק מבוא כללי, בואו נראה סוגיה אחת לדוגמה. הגמרא בברכות בדף למדי, הגמרא מדברת שם על מאיפה אנחנו יודעים שצריך לברך על המזון לפניו. ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת, זה ברכה אחרי שאוכלים. אוכלים כזית, כביצה לחם, זאת אומרת כדי שביעה. אז יש דין דאורייתא לברך, ואכלת ושבעת וברכת. מאיפה אנחנו יודעים את ברכות הנהנין? שצריך לברך לפני שאוכלים. אז הגמרא מעלה שם כל מיני אפשרויות ודוחה אותם, ומסקנת הגמרא, הנה תראו פה, אלא סברה הוא, אסור לו לאדם שיענה מן העולם הזה בלא ברכה. יש סברה. אם אתה לא ברכת, אסור לך ליהנות מהעולם הזה, איזשהו סוג של נטילת רשות מהקדוש ברוך הוא, או משהו כזה, הוא ברא את העולם, בשביל ליהנות מהעולם, אתה צריך לברך. תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. כן, מי שאכל בלי לברך, מעל. מה יתקנתי? ילך אצל חכם. כן, התיקון הוא שילך לחכם. ילך אצל חכם, מה יעביד? מה יעשה עם זה החכם? מה זה יעזור שילך לחכם? העביד לאיסורה, אז הוא עשה איסור. אלא אמר רבא, ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר, להשם הארץ ומלואה. רבי רמי, רבי לוי רמי, כתיב להשם הארץ ומלואה, כתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, לא קשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. בסדר, זה כל הסיפור הזה, זה בעצם סברה, שאסור ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, ואם אתם עושים את זה, אז זה מעילה. אמר רבי חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו גוזל לקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, שנאמר, גוזל אבי ואמו, ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. ואין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אלוהו אביך קניך, ואין אמו אלא כנסת ישראל, שנאמר, שמע בני מוסר אביך, ותיטוש תורת אמך, מהי חבר הוא לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פפא, חבר הוא לרומם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. קיצור, כל המקורות האלה בעצם אומרים, אסור ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, וזה המקור לכך שצריך לברך. אז יוצא שהמקור הוא מסברה. הוא אומר, סברה הוא. שאסור ליהנות בלי ברכה. שואל הפני יהושע, אלא סברה הוא אסור לאדם וכו'. משמע, מלשון כל הפוסקים, דלפום אך מסקנה דאחה, כל ברכת הנהנין אין מדרבנן, לבר מברכת המזון לחוד. כן, הפני יהושע אומר, שהפוסקים כותבים, זה אמור להתאים למסקנת הסוגיה, שברכת הנהנין, היא מדרבנן. רק ברכת המזון היא דאורייתא. ברכת הנהנין זה דרבנן. עוד פעם, ברכת התורה, יש מחלוקות אם זה דאורייתא או לא. באותה סוגיה. ולרשב"א ברכת זין מינים דאחריו נמי דאורייתא, ובשאר ברכות מודה. ולעניות דעתי, לכאורה יש לתמוע. דעה בכל הש"ס משמע, דמידי דעתיה מסברה ומדאורייתא. כן, בכל השס אנחנו רואים שאם דבר יוצא מסברה, אז יש לו מעמד של דאורייתא. אז למה ברכות הנהנין, שפה הגמרא אומרת שזאת סברה, למה יש איזה מעמד של דרבנן? ואדרבה, מקשה השס, על מה לקרא סברה הוא. ובאמת מלשון התוספות אין הכרעה. לאפשר דמה שכתבו, וקרא דנסיב לאל, היינו אסמכתא בעלמא. אפשר דנתכוונו לזה העניין עצמו, דכיוון דסברה הוא, תו לא יצטרך קרא. אין תוספות שם בברכות, אומר, שהביאו שם פסוק, או הפסוק הזה הוא אסמכתא. אומר הפני יהושע, זה לא אומר כלום, יכול להיות שזה אסמכתא, אבל עדיין זה יוצא מסברה, ולכן זה דאורייתא. קיצור, הוא שואל, למה ברכות הנהנין נחשבות דין דרבנן? איך אנחנו יודעים שהן נחשבות דין דרבנן? ברכות הנהנין? ספק ברכות לכולה, נכון? למה ספק ברכות לכולה? כי החובה לברך היא מדרבנן. ספק דרבנן לכולה. אוקיי? עכשיו הוא אומר ככה. מי הוא נראה לעניות דעתי? זה הפני יהושע, המשך הפני יהושע. ואפילו אם תמצא לומר דסברה זו אב אינם אם היא דאורייתא, אפילו אחי עתי שפירא דקיימנן דספק ברכות להקל. משום דלא שייך להחמיר. דקיימן דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי ממילא אז ללאך סברה. מה הוא אומר? מה הוא טוען פה? באמת, יכול להיות שברכות הנעים זה דאורייתא. ועדיין ספקם לכולה. למה? כן. אפילו שזה דאורייתא, עדיין ספקו יהיה לכולה. למה? משום דלא שייך להחמיר, דכיוון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה, משום אחי ממילא אז לא לאח סברה. בברכות הנהנין, זה תמיד שאלה, כן, אתם יודעים, המושגים של כולה וחומרה, אנחנו כולנו בטוחים שאנחנו מבינים אותם היטב, אבל האמת שאנחנו לא מבינים אותם. למה ספק ברכות להקל פירושו לא לברך? למה ספק ברכות להקל אין פירושו כן לברך? אתה רוצה, תברך, אני מקל לך. אז למה זה לכולה? אתה מסביר לי את הדין. אני שואל על המינוח, למה פסיקה כזאת נקראת לקולה? להפך, נקרא לחומרה, אל תוציא שם שמיים לבטלה. אסור לך לברך. למה זה נקרא ספק ברכות להקל, לקולה? מה זאת אומרת? זאת אומרת, כל דבר שהוא יותר נעים לי, או כן, אז הוא מקל עליי, אז זה נקרא לקולה. איזושהי אמירה, עמידה כזאת, אנחנו עומדים מול ההלכה בעצם, וכל כמה שפחות שההלכה מציקה לנו, זה נקרא לקולה. ואם יש מישהו שהוא נהנה מלברך, אז אפשר להקל לו שיברך. סחפת נראה לי, לא? יש הרבי מצאנז אמר פעם שהוא ישב בסוכה גם כשיורד גשם, הרבי הקודם, קרוזנבורג. הוא ישב בסוכה גם כשיורד גשם, כי הוא אומר, הוא מצטער לצאת מהסוכה בסוכות. מצטער פטור מן הסוכה, אבל לכן יוצאים כשיורד גשם. הוא אומר, לא, אני מצטער להיות מחוץ לסוכה בסוכות. לכן הוא ישב כשיורד גשם. אז מה, הוא בעצם מקרה פתולוגי. למעשה, אנחנו בעצם רוצים לברוח מההלכה כמה שפחות יותר טוב, ולכן לכולה פירושו מה שיותר נוח ונעים לנו. אוקיי, זה נקרא לכולה. לפי זה, זה היה צריך להיות שמותר לו לברך. לא שצריך לו לברך. נכון? אם אומרים לנו שצריך לו לברך, זה לא נשמע כמו לכולה. אם אומרים, מותר לך לא לברך, אתה רוצה, אל תברך. זה נקרא לכולה. כן, אתם יודעים, יש מסיפורי המשכילים, בסוף אגדת בריסק, יש שם גרליץ, כן, יש שני כרכים כאלה של אגדת בריסק, אז הוא מביא שם בסוף כל מיני סיפורים. אז באחד הסיפורים, הבית הלוי מגיע למינסק, ומגיע אליו איזה גביר, ככה מהעיירה, אומר לו, למה אתם הרבנים תמיד מחמירים? זאת אומרת, למה לא תקלו קצת, תנגישו את התורה, תאהיבו אותה לציבור וכו'. אז אומר לו הבייס הלוי, אני אגלה לך סוד, האמת שאני מקל גדול, יש לי הרבה קולות מאוד מאוד ידועות ומפורסמות, ואתה צודק לגמרי. בוא אני אתן לך למשל כמה דוגמאות. יש כאלה שמחמירים שאסור לצום יומיים ביום כיפור אם אתה בספק. אני מקל. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אתה יכול לצום יומיים. אוקיי? או יש כאלה שמחמירים שאם עבר חצות, אתה כבר לא יכול לקרוא קריאת שמע. כן, המחלוקת בתחילת ברכות. אני מקל, אתה יכול גם להתפלל ערבית, אתה יכול להתפלל ערבית גם אחרי חצות. יש כאלה שמחמירים שאם פספסת היום בספירת העומר, אז אתה כבר לא יכול לברך בימים הבאים. אני מקל, וזה אגב ידוע, שיטת הבייס הלוי, הוא אומר להמשיך לברך להמשיך לספור בברכה. וכן הלאה. עכשיו, למה זה נחשב סיפורי משכילים שאמורים לעורר בנו גיחוך? זה לא קולות. הוא מתיר דברים שמישהו אחר אוסר. מישהו אחר אוסר לצום יומיים, והוא מתיר לצום יומיים. אז למה זה לא קולה? אז התחושה, זה לא קולה בגלל מה שאתה אמרת קודם, אריאל, מה שאריאל אמר קודם. שמה? הוא בעצם מכביד עלינו, לא מקל עלינו. נכון? כשהוא אומר לנו לצום יומיים זה מקל, לצום יומיים זה מחמיר. אז לכן התחושה היא שהוא בעצם עושה צחוק מאותו מסקיל. אבל זה לא באמת קולות, אבל זה לא נכון, זה קולות לגמרי. אם אתה, הנקודה היא כזאת, אני אגיד לכם אולי, מה ההגדרה של קולה? ההגדרה של קולה, מה שאריאל הציע קודם, זה משהו שקל לי יותר. פחות הצקות של ההלכה, זה נקרא קולה. אני אומר, לא נכון. קולה פירושו פתיחת יותר אופציות אפשריות, זה נקרא קולה. בשני פוסקים, נראה אחד? אם יש שני פוסקים, שאחד מהם אומר, תראה, יש לך שלוש דרכים ללכת בהם בנקודה שאתה שואל, ופוסק אחר אומר, לא, יש לך ארבע דרכים. אז השני הוא המקל. בכלל לא משנה שהדרך הרביעית הזאת היא דרך שיכולה אולי מאוד להכביד עליי, כמו לצום שלושה ימים ביום כיפור, אם אני בספק. כל עוד אתה פתחת עוד אופציה לעומת הפוסק האחר, אתה הפוסק המקל. פוסק הקלה פירושו פתיחת יותר אופציות, זה נקרא קולה. עכשיו מה שקורה זה שהרבה פעמים כאשר האופציות השונות פתוחות בפניי, אני אבחר את מה שקל לי. כי הרי מותר לי לעשות כך, מותר לי לעשות כך, אז אני אבחר את מה שקל לי. אז זה כבר בחירה שלי. מבחינת הפוסק, ההקלה זה שמותר לי לבחור בדרך הזאת, לא שאני צריך לבחור בדרך הזאת. זאת אומרת, הוא פתח לי גם את הדרך הזאת, אוקיי? זה נקרא פסיקה לקולה. זאת אומרת, פסיקה לקולה זה פתיחת יותר אופציות. בדיוק. אז עכשיו, אני מגיע לספק ברכות להקל, וגם ביום כיפור, והכל אותו דבר, זה הכל אותו רעיון, ואנשים לא מבינים מה זה כולה ומה זה חומרה. כתבתי על זה פעם מאמר. ספק ברכות להקל פירושו שמותר לך לא לברך. אתה יכול לברך, אתה יכול שלא לברך. ספק ברכות להקל. אבל, אחרי שאתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך, יש עוד דין, חוץ מדיני ברכות. דין ברכה שאינה צריכה. אתה מוציא את שם השם לשווא. לכן אם יש לך אופציה לא לברך, אל תברך. אז בסוף בסוף השורה התחתונה היא שאסור לך לברך. לא שמותר לך לא לברך, אלא אסור לך לברך. למה זה נחשב כולה? זה באמת לא כולה, זה חומרה. הכולה היא בהלכות ברכות. שבהלכות ברכות אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. על גבי זה יש חומרה בהלכות לא תיסע. ברגע ששתי האופציות פתוחות, אין לך הכרח לברך, אז אומרים לך, טוב, אז אל תברך, כי זה לא תיסע. לכן הרבה פעמים אנחנו נתקלים בפסיקה שהיא נשמעת לנו פסיקה לחומרה, ומגדירים את זה בתור כולה. והתשובה היא, כי אנחנו מסתכלים על פסיקה מורכבת שיש לה יותר מאספקט אחד. וכשאנחנו מדברים על הכולה, אנחנו מדברים על אספקט מסוים. באספקט הזה פוסקים לכולה. אין חובה לברך, זו פסיקה לכולה. כשאומרים אין חובה, זו פסיקה לכולה. בהגדרה. לא משנה מה אתה מעדיף, אם אתה אוהב לברך או לא אוהב לברך. אם יש לך את שתי האופציות, זה פסיקה מקילה, לעומת פסיקה שאומרת, יש לך רק אופציה אחת. רק אחרי שבהלכות ברכות יש לך את שתי האופציות, בהלכות לא תישא, אומרים לך כן, אבל אם ככה אז אל תברך. זה כבר חומרה. זה לא כולה. אוקיי? אותו דבר אגב בדוגמאות של הבית הלוי. הבית הלוי כשהוא אומר שמותר לצום יומיים ביום כיפור, זאת באמת כולה. זה כולה במה? לא. הלכות יום כיפור זה חומרה. זה כולה בהלכות פיקוח נפש. אלה שאומרים שאסור לצום יומיים ביום כיפור, זה בגלל פיקוח נפש. אל תצום יומיים כי אתה מסתכן בנפשך. אומר הבית הלוי, אני מקל בהלכות פיקוח נפש. מותר לצום יומיים. אלא מאי? שברגע שאין בזה פיקוח נפש, ואתה בספק עד יום, אתה לא יודע מתי היום כיפור הנכון, אז אתה צריך לצום יומיים, ספק דאורייתא לחומרה. זה פסיקה לחומרה, שאתה צריך לצום יומיים. אבל זה שמותר לצום יומיים, בהלכות פיקוח נפש, זו פסיקה לכולה. זה בדיוק אותו מבנה כמו בהלכות ברכות. ואת יש פסיקה לכולה בהלכות יום כיפור, שאומר, אתה יכול לצום, בהלכות פיקוח נפש, אתה יכול לצום יומיים, ואתה יכול שלא לצום יומיים, ואז מגיע הלכות יום כיפור ודיני ספקות, שאומרים לו, טוב, אם אתה יכול לצום יומיים, אז תצום יומיים. או אם אתה יכול להתפלל אחרי שעבר חצות, להתפלל ערבית אחרי שעבר חצות, אז למה הדבר הזה הוא כולה? כי אתה יכול להתפלל, רק מה? אם אתה יכול להתפלל ולא התפללת קודם, אז בהלכות ברכות, בהלכות תפילה, אז אומרים לו, טוב, אז תתפלל. אז זה לחומרה, זה לא לכולה. בסדר? אז יש פה כולה שעל גביה מתלבשת חומרה. ברגע שהכולה פותחת יותר אופציות, עכשיו יכול לבוא עיקרון אחר שאומר, טוב, אם מבחינת הלכות ברכות האופציות פתוחות, אז מבחינת לא תיסע, אני אומר, תבחר את האופציה הזאת ולא יותר. אבל זה לא בהלכות ברכות, זה בהלכות לא תיסע. ולכן כשאומרים ספק ברכות להקל, פירושו שמותר לא לברך. זה הכלל שספק ברכות להקל. מותר לא לברך. מותר גם כן לברך, מותר לא לברך. אלא מה? שכשמותר לא לברך, אז בהלכות לא תיסע, אומרים לך, טוב, אז אל תברך. אבל זה כבר לא קשור לספק ברכות לכולה. יש הגמרא בברכות, אומרת, מני נון דלת, אני חושב, הגמרא מדברת שם על ברכת הגומל, ברכת ההודעה. ויש שם מחלוקת, האם אתה צריך להגיד את ברכת ההודעה לפני 10 ושני תלמידי חכמים? שבתוכם שני תלמידי חכמים, או 12 שבתוכם שני תלמידי חכמים. זאת אומרת, שני תלמידי חכמים חוץ ממניין של 10. זה ויכוח בגמרא. עכשיו, בפוסקים שם, יש סיבוך מינוחי. יש פוסקים, הראש והתוספות שם במקום וכו'. התוספות אומר שאנחנו מקילים, ולכן אנחנו מברכים, גם בעשרה ושני תלמידי חכמים בתוכם. כי פוסקים לכולה. אז שואל עליו הראש, הצלח, סליחה, מה זה נקרא פוסקים לכולה? ספק ברכות להקל פירושו לא לברך. לא כן לברך. אתה אומר לי שבעשרה, מתוכם שני תלמידי חכמים, יש מחלוקת האם לברך או לא, ואתה פוסק לכולה, כלומר לברך. לכולה זה לא לברך. טוב, אני לא נכנס כרגע לשאלה למה באמת הסוד פוסק שם לברך, אבל אני שואל רק למה הוא קורא לזה פסיקה לכולה. זה לא מתאים לכלל שספק ברכות להקל. והתשובה, זו באמת פסיקה לכולה. כי הוא מאפשר לברך גם בעשרה, ולא רק בשתים עשרה. השאלה היא למה אין פה לא טיסה, אם אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך, בסדר, אז זה אפשר לדון לחוד. אבל למה זה נקרא לכולה, זה בגלל זה. אז בקיצור, אז מה שאומר הפני יהושע כאן, באמת ברכות הם דאורייתא. וספק דאורייתא לחומרא, והיינו צריכים לברך. אבל בגלל שאנחנו בספק ויש איסור לא תישא, אז לכן אנחנו פוסקים שלא יברך. בסדר? אז לכן הוא אומר, לא שייך להחמיר במצב כזה, כי ההחמרה במצב כזה מביאה אותך לאיסור, לאיסור לא תישא. לכן לא מברכים בספק ברכות. למרות שברכה חיובה מדאורייתא, כי סברה זה דאורייתא. כך מציע הפני יהושע. למה קוראים לזה ספק ברכות להקל? למה קוראים לזה ספק ברכות להקל? לשיטתו. זה לא להקל, זה לא לברך, לא לברך זה להחמיר. המינוח קשה, לשיטתו. נכון? מה זה ספק ברכות להקל? לשיטתו זה הכל להחמיר. יותר מזה, גם שיטתו לא ברורה בגלל ש... בגלל ש... יש פה בעצם, עשה דוחה לא תעשה, מצוות עשה לברך, מצוות לא תעשה שלא תישא שם השב. עכשיו יש לנו, זה דיון שלב, יש בשדה חמד כמה סימנים על זה, מה קורה כשאנחנו בספק? יש לנו ספק עשה כנגד ספק לאו. אז מבחינת הספק עשה אני צריך להחמיר ולברך. מבחינת הספק לאו אני צריך להחמיר ולא לברך. מה קורה כשיש ספק עשה מול ספק לאו? האם ספק עשה דוחה ספק לאו או לא? יש דעות שכן. לדעות האלה שוב פעם אי אפשר להבין את מה שכתוב כאן. כי אם זה היה ככה הייתי צריך לברך, וזה דוחה את הספק לאו שלא תישא שם עכשיו. קיצור, אני רוצה לטעון טענה אחרת. אני רוצה לטעון, אולי אני אגיד לפני כן, תראו, בתלמידי רבנו יונה על הריף שם, הוא כותב ככה, מה התקנתי? אמר רבא ילך אצל חכם בקי מעיקר. כלומר, מי שאינו יודע הברכות באיזה עניין יוכל לאכול, שאם יוכל, יתחייב קורבן מעילה בכל פעם ופעם. ומאדרינן, שילך אצל הבקי וילמדנו הברכות כל דבר ודבר, והוא הדין שאפילו אם לא ידע, אלא ברכת שהכל יצא בה מידי מעילה. דתנן, כולם, יאמר שהכל יצא. אלא שצריך ללמוד כדי שיברך הברכה הראויה לכל דבר ודבר. פה יש הערה, מה שהוא אומר פה זה שאם מישהו אוכל בלי ברכה, הוא חייב קורבן מעילה, מביא קורבן. איך זה יכול להיות? על איזה איסור הוא עבר כשהוא אוכל בלי ברכה? איסור דה רבנן. אז איך אתה מביא קורבן לבית המקדש? זה חולין בעזרה. איך אתה יכול להביא קורבן מעילה על איסור דה רבנן? זה לא ברור מה שאומרים פה התלמידי רבנו יונה, זאת לכאורה ראיה לזה שבאמת צודק הפני יהושע, ולאכול בלי ברכה זה איסור דאורייתא, זה לא איסור דרבנן. כי זה יוצא מסברה, כמו שראינו בסוגיה. אז נשאל לנו השאלה, אז למה ספק ברכות להקל? והתירוץ של הפני יהושע לא מסתדר. אז אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה הסברה בעצם אומרת? הסברה בעצם אומרת שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. כדי לפתור את, את, את הבעיה הדאורייתאית, אני לא צריך לברך בשם ומלכות עם הטופס המסוים הזה של הברכות שקבעו חכמים, נכון? מספיק להגיד תודה רבה הקדוש ברוך הוא על התפוח הזה ולאכול את התפוח. או ברשותך, אני אוכל את התפוח, אוקיי? נכון? לא צריך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שם ומלכות וכו', עם הטופס הרגיל של הברכה. מבחינת הסברה של הדאורייתא, זה מספיק. לכן, אם אני באמת בספק, נגיד שעכשיו אני עומד לאכול תפוח, ואני בספק, אולי ברחתי, אני כבר לא זוכר. אולי ברחתי, מה אני עושה במצב כזה? אני רוצה לטעון שמה שאני צריך לעשות במצב כזה, זה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על התפוח לפני שאני אוכל אותו. כי ספק דאורייתא לחומרא, ויש חובה דאורייתא לברך, מסברה. אבל, מה אם לא תיסע? אין בעיה שלא תיסע, לא הזכרתי את שם השם. הזכרת שם השם, זה ודאי דין דרבנן. זה התופס שאותו קבעו חכמים כשאני מברך, איך לברך. אבל עצם החובה לברך היא יוצאת מסברה, זה דאורייתא. אבל בשביל לברך במישור הדאורייתא, אני לא צריך את התופס של, שקבעו חכמים. אז אם ככה, אז הפתרון מאוד פשוט לפי זה. וזה כנראה מה שסוברים תלמיד רבנו יונה והפני יהושע ועוד, מה שיוצא לשיטתם, לא יודע אם זה מה שהם סוברים, שהחובה לברך באמת היא דאורייתא, היא יוצאת מסברה. ולכן ספקה לחומרה. ספק לחומרה, ולכן אני צריך לברך אם אני בספק. תמיד אם אתם בספק, אתם צריכים לברך. אני מדבר על ברכת הנהנים, לא כל ברכה. ברכת הנהנים, אבל יש בעיה שלא תישא שם עכשיו. אתם בספק. מה עושים? מברכים בשפה שלנו. זה מה שצריך לעשות. שאז אין בעיה שלא תישא שם עכשיו, אבל את חובת הברכה הדאורייתא אני יוצא. לא אכלתי בלי ברכה. אוקיי? ולכן באמת הכל בסדר. וממילא מי שלא ברך, לא לפי תופס שקבעו חכמים, אלא מי שבכלל לא ברך, גם בשפה הרגילה, צריך להביא קורבן מעילה, כי הוא עבר איסור דאורייתא. זה מה שאומרים תלמידי רבנו יונה. כאין הדבר הזה, יש, אתם יודעים שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן לגבי מצוות תפילה. הרמב״ם בספר המצוות מונה ולעובדו זה תפילה, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה, ולכן מבחינתו תפילה היא מצווה דאורייתא. אבל ברור שהנוסחים והזמנים וכל הכללים של הלכות תפילה הם לא דאורייתא, הם דרבנן. לפי הרמב״ן הכל דרבנן בתפילה. אבל לפי הרמב״ם התופס הוא דרבנן, החובה עצמה היא דאורייתא. לכן למשל בספק, בספק לגבי תפילה, לפי הרמב״ם צריך להתפלל, ספק לחומרה. אבל לא בתופס שקבעו חכמים, שם השם וכל הדברים האלה, כי זה לא, זה ספק דרבנן. תישא איזושהי תפילה פרטית שלך, אוקיי? ממש כמו שאני אומר פה לגבי ברכות הנהנים. אז מה בעצם יוצא כאן? שאם יש לנו דבר שמבוסס על סברה, כמו ברכת הנהנים, אז יש לו מעמד של דאורייתא, וספקו באמת לחומרה. לולא הלא תישא, הייתי צריך ממש לברך. בגלל הלא תישא, אני מברך בשפה שלי, בלי, לא בתופס שקבעו חכמים. אבל, זה הפני יהושע, אבל הצלח, נודע ביהודה על הש"ס, כן, ציון לנפש חיה, כותב כך, ומה שכתב הגאון בעל פני יהושע, דקיוון דמסיק דסבראו, ממילא הוא מן התורה, דהרי אשכחן שאמרו, למה לקרא סבראו, שמע מינה שסברה מועיל כמו קרא, רואים שסברה מועילה כמו פסוק, ואומר אני, שזה שייך רק בדין מן הדינים, כמו בכתובות, מניין שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, או בבבקמה, מניין להמוציא מחברו עליו הראיה, שבאילו המקומות מקשה הגמרא, אקרא למה לי סברה הוא. אבל לומר על דבר שהוא מסברה, שהוא חשוב מצווה דאורייתא, זה לא שמענו. ואם הדבר כן, לחינם נכתבו כל המצוות שהן שכליות. ועוד, שסברה זו שאסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, סברה זו שייכה בכל באי עולם, לא רק ביהודים. ואם כן יהיה ברכת הנהנין חובה גם על בני נוח, את מאה. אלא ודאי הכוונה הוא שכיוון שהוא סברה, לכך תקנו חכמים ברכות הנהנין, וזהו בכל שאר ברכות הפירות. אבל על הפת יש מקום לדון אם זה הקל וחומר או קל וחומר גמור, ויהיה חייב מן התורה או לא. יש קל וחומר שאם מברך אחריו, צריך לברך גם לפניו. מה הכוונה שזה רק הדבר שהוא דין מן הדינים, אבל לא להחשיב את זה כמצווה? מה פשר העניין הזה? מה ההבדל בין דין מן הדינים לבין מצווה, או לבין המקרה שלנו, של ברכת הנהנים? דין מן הדינים, הדוגמאות שהוא מביא זה הפה שעשה הוא הפה שהתיר, והמוציא מחברו עליו הראיה. אלה שתי הדוגמאות שבהן הגמרא עצמה שואלת למה לקרא סברא הוא. בשני המקומות האלה, הסברה לא מחדשת דין חדש, אלא היא מפרשת דין קיים. כתוב בצדק תשפוט עמיתך. כתוב בתורה. ומה זה נקרא לשפוט בצדק? יש סדר הדין, יש דיני ראיות, יש כללים, איך שופטים בצדק, נכון? המוציא מחברו עליו הראיה, זה חלק מסדר הדין. הפה שעשה הוא הפה שהתיר, זה חלק מדיני ראיות. אז הסברות האלה של הפה שעשה ושל המוציא מחברו, הן סברות שמסבירות לי מה זה נקרא בצדק תשפוט עמיתך. הן לא מחדשות איזשהו דין חדש, אלא הן מפרשות דין קיים. איך עושים את הבצדק תשפוט עמיתך? במצב כזה, אומר הצלח, ברור שדבר שיוצא מסברה הוא דאורייתא, זאת סברה שמפרשת דין שיש לו מקור בכתוב, אז זה דאורייתא. אבל כאשר הסברה מחדשת דין חדש, מצווה חדשה, כמו ברכת הנהנים, לברך לפני שאוכלים, זה לא מפרש דין קיים, זה מייצר דין חדש. שם סברה היא לא דאורייתא, אם אין פסוק זה לא יכול להיות דאורייתא. בסדר? זה בעצם החלוקה שהוא עושה. אז הוא מביא שכל הפוסקים אומרים שזה דרבנן וכולי, ברור שזה דרבנן. מה אומר, מה יגיד על זה הפני יהושע? פני יהושע בעצם טוען שברכת הנהנים, ברכה לפני שאוכלים, יוצאת מסברה ולכן היא דאורייתא. מה זאת אומרת? לכן היא דאורייתא. זה לא בהכרח אומר שעכשיו, אם הוא היה כותב את מניין המצוות, הייתה עוד מצווה לברך לפני שאוכלים. אלא שהסטטוס של הברכה הוא כמו דין דאורייתא. למשל, שהספקה צריך להיות לחומרה. מה שאמרתי קודם, בלי שם ומלכות, אבל לברך בלשוננו, אז צריך ללכת לחומרה. מה הרעיון מאחורי זה? אני מזכיר לכם שראינו שהלכה שיוצאת מדרשה לפי הרמב״ם, ספקה לחומרה, למרות שהיא לא הלכה דאורייתא, דברי סופרים. למה? אז אמרתי שם, אני מזכיר לכם, עשיתי שם חלוקה שבכל מצווה או איסור יש שני אספקטים. אספקט אחד זה הציות או המרד נגד הציווי, והאספקט השני זה המהות, התועלת או הנזק שיש מהמעשה עצמו. אוקיי? במקום שבו חסר אחד מהאספקטים האלה זה לא דין דאורייתא. למשל, לא לוקים על זה. אבל עדיין יש הבדל איזה משני אספקטים חסר. אם מה שחסר זה הציווי, אבל המהות קיימת, אז הספק יהיה לחומרה, למרות שזה לא דין דאורייתא. כי סוף סוף יש חשש שמה אתה עושה את הנזק. זה הסיבה למה הולכים לחומרה. לעומת זאת, אם יש ציווי, אבל אין מהות, שזה אמרתי זה הלכה למשה מסיני, אז במצב כזה, הספק יהיה לכולה, כי ספק, מרד נגד ספק ציווי זה לא מרד. דיברנו על זה אז. זאת אומרת שבהלכה דאורייתא, הספק שלה לחומרה לא בגלל שהיא דאורייתא. נגיד, יש לי חתיכת בשר ואני לא יודע אם זה חזיר או לא. זאת אומרת, מספק אתה צריך להחמיר. למה להחמיר? כי אולי אני אעבור על איסור חזיר? לא. בגלל שאולי ייגרם פה הנזק למי שעובר על איסור חזיר. כי מבחינת הציווי לא לאכול חזיר, אז אם אני בספק, אז לא, זה לא נקרא שמרדתי נגד הציווי, כי אני לא בטוח שיש ציווי בכלל. זה לא מרד. ספק מרד הוא לא מרד. אבל עדיין יש חשש שבפועל אתה תאכל חזיר. לכן אתה צריך להיזהר. זאת אומרת שספק דאורייתא לחומרה בא בגלל המימד המהותי, לא בגלל מימד הציווי. אבל אם זה בא בגלל המימד המהותי, אז גם בהלכות דרבנן, כל עוד יש להם מימד מהותי, הספק צריך להיות לחומרה. וככה אמרתי ברמב״ם, בגבי הלכות שיוצאות מדרשות. הם הלכות דרבנן, אבל יש להם מהות. כן, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה זה אומר? שהמהות של יראת השם נמצאת גם במורת תלמידי חכמים. המהות קיימת, אבל ציווי אין. כי דרשה לא נקראת ציווי לפי הרמב״ם. ועדיין הספק הולך לחומרה. כי יש פה ספק לגבי המהות, יכול להיות שאתה תעבור את האיסור, אתה צריך להחמיר כדי שלא, בפועל לא יקרה שתעבור את האיסור. אותו דבר על הלכה שיוצאת מדרשה. הלכה שיוצאת מדרשה, סליחה, מסברה, לא מדרשה. הלכה שיוצאת מסברה, יגיד הפני יהושע, מה הסברה בעצם אומרת? הסברה אומרת שכך ראוי לנהוג או לא ראוי לנהוג. אי אפשר לאכול מן העולם הזה בלא ברכה. מה זה אומר? זה בדיוק אומר שלמרות שאין ציווי, אבל הסברה אומרת שמהות יש כאן. אם אתה תאכל בלי ברכה, עשית מעשה בעייתי, למרות שאין ציווי. נו, אז אם המעשה הוא בעייתי מצד עצמו, בלי קשר לציווי, אז ספקו צריך להיות לחומרה. ולכן, אומר הפני יהושע, בספק ברכות צריך להחמיר. זה לא אומר שהוא ימנה את זה במניין המצוות. למניין המצוות נכנס רק דבר שיש לנו גם ציווי עליו. ועל הברכות אין לנו ציווי. יש לנו רק סברה. אבל זה שיש סברה, זה אומר שבעצם במהות יש פה משהו בעייתי מצד עצמו, לא רק חוסר ציות לציווי. וכיוון שכך ספקו הולך לחומרה. זה מה שיענה הפני יהושע. או במילים אחרות הוא אומר באופן מאוד דומה, הוא יכול להגיד באופן מאוד דומה לצלח. גם הוא לא מתכוון שזה ממש דאורייתא. הוא רק מתכוון לומר שספקו לחומרה כמו דאורייתא. אבל כמובן, בגלל שיש לו טיסה, אז אנחנו נחמיר רק בברכה בלשוננו, לא בתופס שקבעו חכמים. עוד הוא שאל שם, הצלח, היינו קודם, מה עם גויים? האם גם גויים צריכים לברך? לכאורה, אם זה יוצא מסברה, אז גם גויים צריכים לברך. מה ההבדל בין יהודים לבין גויים? אז באמת, תראו פה, צילמתי פה קטע, מהקדמת רב ניסים גאון לש"ס. זה נתפס בתחילת מסכת ברכות. ואם ישיב המשיב ויאמר, הואיל ואתם אומרים, כי כל מי ששלמה דעתו מתחייב במצוות, ולמה ייחד הקדוש ברוך הוא את ישראל לתת להם תורה, ולהתעינם במצוותיה הם לבדם, ואין אומה אחרת זולתם, ולא כולם הם שווים בדין חיוב המצוות. כן, אז למה דווקא עם ישראל חייב במצוות, אם כל מי ששלמה דעתו מתחייב במצוות? ועוד יש להשיב, ואיך ייתכן לעונשן על דבר שלא נתחייבו בו ולא ניתן להם? איך אתה רוצה להעניש את הגויים על המצוות, אם המצוות לא ניתנו להם בכלל, הם לא הוזרו על זה? ולא יש להם להשיב, כי אילו נצטבנו, היינו עושים. ואילו הוזהרנו, היינו נזרים ומקבלים, כמו שקיבלו הם, כמו שעם ישראל קיבל. והרי אנו פושטים אילו תשובת הטענות, אומר רב ניסים גאון, ונאמר, כי כל המצוות שהם תלויים בסברה, ובהובנתא דליבה, כבר הכל מתחייבים בהן, מן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורים. והמצוות שהן נודעות מדרך השמועה, מדברי הנביאים, לא חסך אלוהינו מלחייב לקדמונים, מה שהיה ראוי בעין חוכמתו לחייבם. וכן הלאה, הוא מתחיל להיכנס לציוויים. מה הוא אומר? אם יש מצוות שאפשר להגיע אליהם מסברה, אז ברור שחייב בהם כל אחד שמבין את הסברה. פה אין חלוקות גברים, נשים, קטנים, גדולים, גויים, יהודים. מי שמבין את הסברה, אם החיוב הוא חיוב מסברה, אז כל מי שמבין את הסברה חייב בו. לכן, שם הוא כותב, הרי הגמרא אומרת שיש שבע מצוות בני נוח. אנחנו מוצאים, כשסופרים, אנחנו מוצאים כמעט 30. למה אין שבע מצוות? אז אומר רב ניסים גאון, שם הוא אומר, כיוון שהדברים שיסודם מסברה, הגויים חייבים בהם למרות שהם לא יצטבו, הם יצטבו רק על שבע המצוות. אבל אם יש עוד חיובים שיסודם מסברה, אז הם חייבים בהם בלי שהם יצטבו. שבע המצוות זה שבע הדברים שעליהם הם יצטבו. אבל זה לא הדברים, אבל זה לא כל הדברים שבהם הם חייבים. שני דברים שונים. הדברים שיוצאים מסברה הם דברים שמחייבים אותם גם אם הם לא יצטבו. לפי זה, אז הפני יהושע יגיד לצלח, הנה חינמי. נכון, גם גויים צריכים לברך לפני שהם אוכלים. לא לברך את השם ומלכות לפי התופס שקבעו חכמים. זה דין דרבנן שחל רק על יהודים. אבל את הדין שיוצא מסברה, שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ומי שנהנה כאילו מעל, זה קיים גם בגויים, ברור. גם הם צריכים לברך. אגב, באמת בדתות אחרות גם מקובל, הם מברכים. בשפה אחרת, בשביל שפה שלהם, הם מברכים. כל אחד שמאמין באלוקים מבין שהוא צריך לברך לפני שהוא אוכל. זה בדיוק מה שהפני יהושע יענה לצלח. כמובן, לא בטופס של חכמים, שהם מלכות, הם לא צריכים את זה. זה דין דרבנן. דין דרבנן מחייב רק יהודים. אבל דבר שיוצא מסברה מחייב את כולם. אני רוצה להראות לכם, בואו תראו השלכה. במשנה ביבמות, בסנהדרין, סליחה, כתוב ככה. הבעל הזכור ועל הבהמה, והאישה מביאה את הבהמה עליה בסקילה. אם אדם חטא בהמה, מה חטא? גם את הבהמה סוקלים. מה הבהמה חטא? אלא לפי שבא על האדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תיסכל. כן? בא על ידה עבירה לבן אדם תקלה, אז לכן היא תיסכל. דבר אחר, שלא תהיה בהמה עוברת בשוק ויאמרו, זוהי שנסכל פלוני על ידה. זה מה שנקרא בלשון הגמרא שם בהמשך, תקלה וקלון. יש שני נימוקים למה הורגים את הבהמה. מצד התקלה, שהיא גרמה תקלה לבני אדם, ומצד הקלון, שאם זה יעבור, היא תעבור בשוק ויגידו, אה, זאת הבהמה שפלוני רבה או משהו כזה, אז זה שאלת הקלון. זה גמרא שם, דנה, מה קורה עם בהמה שנרבעה לקטן או לקטנה? אמר רב יוסף, תשמע, בת 3 שנים ויום אחד וכולי, ואם בא עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה, מומתין על ידה והיא פטורה. אחד מכל העריות ואפילו בהמה, ואחא דקלון איכא, תקלה עליכא, וקטני מומתין על ידה, מה זאת אומרת? הרי יש פה שאלה האם מה שהורגים את הבהמה זה מצד התקלה או מצד הקלון. עכשיו, אם זה קטנה, אז אין תקלה, זו לא עבירה. קטנה לא חייבת במצוות, אז עבירה אין. קלון יש, אבל עבירה אין. אז לכאורה, אם הורגים את הבהמה גם כשקטנה נרבעה לה, זה מוכיח שהעניין הוא קלון ולא תקלה. אז זה קושיה על מי שאומר שהורגים בגלל התקלה. אומרת הגמרא, כיוון דמזידה היא, תקלה נמי איכא. ורחמנה הוא דחס עלה. עלה דידה חס. הבהמה לא חס. מה אומרת הגמרא? בגלל שהיא מזידה הקטנה הזאת, אז לכן בעצם יש פה עבירה. תקלה זה עבירה. לכן יש פה עבירה. גם בקטנה. אלא שהתורה חסה עליה, לכן היא לא מענישה אותה. על הבהמה לא חסים. על הילדה חסים. אותו דבר פה על קטן, מרה ותשמע בן 9 שנים ויום אחד, הוא פוסל את הבהמה מעל גבי מזבח ונסכלת על ידו, ואם בעל אחת מכל העריות מומתים על ידה, והאח הקלון איכא, תקלה לאיכא, אותו דבר, קודם זה על קטנה, עכשיו זה על קטן, וקטני נסכלת על ידו, כיוון דמזיד הוא תקלה נעמי איכא, ורחמנה הוא דחס ילווה. עלי דידי חס רחמנה, הבהמה לא חס רחמנה. מה זה אומר? שבעצם קטן וקטנה, שנרבעו לבהמה, עברו איסור. פשטות איסור דאורייתא דרך אגב. כנגד זה מקשים כמה וכמה אחרונים מהגמרא ביבמות, בדף ל"ו. הגמרא אומרת, זר ששימש בשבת, כגון דאייתא שתי שערות בשבת, דאביה לאו זרות ושבת, בעדי הדדי. הגמרא דנה שם ביבמות, על איסור, אין איסור חל על איסור. בסוגיה של אין איסור חל על איסור, יש כמה הסתייגויות. כן, אם מישהו עובר, אוכל חזיר ביום כיפור. אם הוא אוכל חזיר ביום כיפור, אז ברגע שיש איסור אחד, האיסור השני לא חל. אז הוא עבר רק איסור אחד, ולא שניים. אבל יש הסתייגויות. ספציפית על חזיר ביום כיפור זה לא נכון. למה? כי יש הסתייגויות. יש 3 בעצם. אולי אפילו יותר. מוסיף, כולל ובת אחת. הכוונה, אם האיסור השני הוא רחב יותר מהראשון, מבחינת הדברים שאותם הוא אוסר, או שהוא רחב יותר מבחינת האנשים שעליהם הוא חל, אז זה מוסיף וכולל, או ששניהם חלים בבת אחת. אין פה מישהו שקדם ואיסור מאוחר יותר, אלא שניהם חלים בבת אחת. בכל המצבים האלה איסור כן חל על איסור. אז אומרת הגמרא, מה קורה עם זר ששימש בשבת? אומרת הגמרא, זה נקרא בבת אחת. כן, ישראל, לא כהן, שעבד בבית המקדש בשבת. אז נגיד הוא שחט בהמה בשבת, אז הוא עבר גם על איסור זרות, כי לזר אסור לעבוד במקדש, וגם על שחיטה בשבת, נטילת נשמה בשבת, כי הוא לא עשה את העבודה. אז הוא עובר על שניהם. איך זה יכול להיות? הרי אין איסור חל על איסור. אומרת הגמרא, מדובר שהוא הביא שתי שערות בשבת. ברגע שהוא הביא שתי שערות הוא נהיה גדול, ואז הוא מתחייב במצוות, ואז איסור הזרות ואיסור השבת חלים עליו באותו רגע, בבת אחת. ולכן כאן שני האיסורים חלים, כי זה קורה בבת אחת. אם היה אחד קודם והשני בא אחריו, אז לא. אבל אם שני האיסורים חלים בבת אחת, אז שניהם חלים. מה רואים? שהוא מתחייב באיסורים רק משעה שהוא הביא שתי שערות. אבל לפני כן הוא לא היה חייב. אחרת כל הדיון המתחיל. אבל ראינו למעלה בסוגיה של תקלה וקלון, שקטן גם חייב במצוות, גם לפני שהוא הביא שתי שערות. רק התורה חסה עליו, אבל הוא חייב במצוות, זאת עבירה. אז למה פה כתוב שהוא לא חייב עד שהוא לא הביא שתי שערות? כך שואלים כמה וכמה אחרונים. חלקת יואב, אור שמח, ישחק אלחנן, כמה וכמה אחרונים שואלים את זה, רב אלחנן וסרמן. והם עונים בסגנונות שונים, אבל הם מתכוונים לאותו, פחות או יותר לאותו רעיון. יש הבדל בין שני סוגי האיסורים האלה. איסור שבת ואיסור זרות, כן, מי שלא כהן שעבד במקדש, הם לא איסורים שיסודם, אין להם סברה. הם איסורים שיסודם בכתוב. התורה אומרת לא לחלל שבת, ואומרת שמי שעובד זה רק כהן ולא זר. אבל זה רק בגלל שהתורה אמרה. אין סברה שאומרת את הדברים האלה. כאן, קטנים ודאי שלא חייבים. כי התורה שיצרה את האיסור הזה גם אמרה שהיא מדברת רק לגדולים. היא לא מדברת לקטנים. האיסור הזה נוצר על ידי התורה. אז התורה גם יכולה לקבוע אל מי הוא מופנה. היא אומרת, אני פונה רק לגדולים, לא לקטנים. אבל באיסור של תקלה וקלון, באיסור של רביעת בהמה, שם יש סברה שהדבר הזה אסור. חוץ מהציווי, יש גם ציווי. אבל חוץ מהציווי יש גם סברה. ברגע שיש סברה, אז ברור שיש פה עבירה על כל מי שמבין את הסברה. אין פה חלוקה בין קטן, גדול, גוי, יהודי, אישה, איש. זה לא מעניין. במקום שבו האיסור מתחיל מהציווי של התורה, אז התורה גם יכולה להגיד אל מי הוא פונה. אני מצווה, ואני מצווה את פלוני ולא את אלמוני. אבל במקום שהאיסור יסודו בסברה, אז מי חייב בו? מי שחייב בו זה כל מי שמבין את הסברה. יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, יכול להיות אישה, איש, גוי, לא משנה. כל מי שמבין את הסברה. לכן, הגמרא בסנהדרין שמדברת על איסור של רביעת בהמה, שזה איסור שיסודו בסברה, אומרת שגם קטן וקטנה חייבים בו. למה? כי איסורים מסברה פונים גם לקטנים. אבל הגמרא ביבמות שמדברת על איסור זרות, כן, מי שלא כהן שעובד במקדש, או חילול שבת, זה לא איסורים שיסודם בסברה. אז שם, מי שצווה, צווה. מי שלא מצווה הקטן, פטור. כי התורה שציוותה גם קבעה את מי היא מצווה. ולכן שם כתוב שקטנים לא חייבים. בעצם, מה שעומד מאחורי זה, הטענה היא כזאת. בחתם סופר כותב, שאנחנו יודעים, הכלל הוא שלגבי גויים לא נאמרו דיני השיעורים. שיעורים זה הלכה למשה מסיני, זה נאמר רק ליהודים. על גויים אין שיעורים. מה קורה עם שיעור גדלות? ממתי שאתה נהיה גדול? ממתי אתה נהיה גדול? מי שהיה שהביא שתי שערות, או חזקה דרבה, גיל 13, האם זה חל על גויים? אז אומר החתם סופר לא. זה שיעורים. שיעור בכל דבר נאמר על יהודים, לא על גויים. אז ממתי הגויים חייבים במצוות? ממתי הגוי נחשב גדול שחייב במצוות? או אם בכלל יש דבר כזה. מה, הגוי חייב במצוות גם אם הוא בן שבוע? מאיזה גיל או מאיזה שלב? שתי שערות? גיל 13 לא קיים אצלו, כי זה שיעורים. כן? נכון? משעה שהוא מבין. נכון? זאת אומרת, בגוי, היסוד המחייב הוא משעה שהוא הבין. ברגע שהוא הבין, כיוון שהחיוב הוא חיוב שיש בו סברה, אז ברגע שאתה מבין את הסברה, אתה חייב. הרמב״ם כותב לגבי שבע מצוות בני נוח שהם דברים שהדעת נוטה להם. שבע מצוות בני נוח זה דברים שיש להם סברה מאחוריהם. ולכן, הגוי שמתחייב בהם, זה כל אחד שמבין את הסברה, אם הוא בן 5, בן 6, בן 7, לא יודע כמה, ברגע שהוא מבין הוא חייב. זאת אומרת שכל המצוות שיסודן בסברה, יחייבו גם גויים, גם קטנים, גם כל מיני, כל מי שמבין את הסברה. האחרונים מנסחים את זה בצורה קצת יותר פורמליסטית. אז הם אומרים, הרי הגמרא אומרת בסנהדרין, כמעט באותו דף, הגמרא אומרת, לי כמידה של ישראל, של בן נוח אסור ולישראל מותר. כן, אין שום דבר שעל גוי זה אסור ולישראל זה מותר. ישראל רק יותר חמור מהגוי, אף פעם לא יותר קל ממנו. ואז הם אומרים, אז אם באותם דברים שגם הגויים חייבים בהם, הם חייבים בהם מגיל 6 או מהשעה שהם מבינים, אז באותם דברים חייב להיות שגם היהודים חייבים בהם מגיל 6. כי הרי לי כמידה שבן נוח אסור ולישראל מותר. ואם היינו אומרים שהיהודים כולם חייבים בזה מגיל 13, אז היה יוצא שיש דברים שבן נוח אסור בהם וישראל מותר, זה לא יכול להיות. ומה עומד מאחורי זה? שבכל יהודי יש גוי קטן, נכון? יהודי זה גוי פלוס עוד קומה נוספת. אבל יש בו גם את המימד של הגוי. ולכן כל מה שגוי חייב בו, היהודי חייב בו מתוך המימד של הגוי שנמצא בו, קומה ראשונה. חוץ מזה יש עליו עוד חיובים ששייכים לקומה השנייה. אתם יודעים מה ההבדל בין גוי לגוי גדול. גוי גדול זה רק יהודי. שמעתם פעם שאומרים על גוי שהוא גוי גדול? גוי גמור, סליחה. אתה אומר על מישהו שהוא גוי גמור זה רק יהודי. זה גוי גמור. זה אתה אומר רק על יהודי. גוי הוא גוי, לא גוי גמור. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, לענייננו, זה מה שהם טוענים. אני חושב שמאחורי זה יושב משהו יותר מהותי, זה לא טכני. שאם הבן נוח חייב, אז גם היהודי חייב, כי לא ייתכן שהבן נוח יהיה יותר חמור מהיהודי. זה לא, זה הביטוי הטכני של העניין. אבל מהותית, מה שכתוב פה, זה שכיוון שהאיסורים האלה יסודם בסברה, אז הם מחייבים את כל מי שמבין את הסברה. יהודי, גוי, באיזה גיל, זה לא משנה. אוקיי? תראו למשל פה. הרמב״ם בהלכות טוען ונטען פרק ה' כותב כך: הורו רבותיי שאין נשבעין על טענת קטן שבועה של תורה, אבל שבועת היסט נשבעין. ואפילו היה קטן שאינו חריף לעניין מסע ומתן, נשבעים היסט על טענתו, שלא יהיה זה נוטל ממונו כשהוא קטן וילך לו בחינם, ולזה דעתי נוטה ותיקון עולם הוא. נמצאת הלמד שהקטן שטען על הגדול, בין שהודה במסעד, בין שכפר בכל, בין שהיה שם עד, בין שלא היה שם עד, הרי זה נשבע היסט, ואינו יכול להפוך על הקטן. שאין משביעין את הקטן כלל, אפילו חרם סתם אינו מקבל, לפי שאינו יודע עונש השבועה. אותי מעניין הסוף. מה אומר הרמב״ם בסוף? אי אפשר להשביע ילד קטן. נגיד שאני תובע ילד קטן על איזשהו חוב, ויש לי עד אחד. האם אפשר להשביע את הקטן? הוא אומר לא. למה לא? למה לא משביעים את הקטן? ושהוא לא יודע את עונש השבועה. מה הוא כותב? תראו את המילים האחרונות. לפי שאינו יודע עונש השבועה. מה הרעיון של שבועה? הרעיון של שבועה זה שהבן אדם יכול לשקר אולי סתם ככה, אבל אם אתה משביע אותו, אז הוא משקר בשם השם, הוא מבין שיש על זה עונש מאוד מאוד חמור, זה מרתיע אותו. זה כל הערך של שבועה. הערך של שבועה זה בהיותה מרתיעה. לכן יש פחות סיכוי שבן אדם ישקר, אם אני משביע אותו. אבל אם הקטן לא יודע את עונש השבועה, הוא קטן, הוא לא מבין. אז אין מה להשביע אותו, מה תרוויח מהשבועה הזאת? הרי זה לא ירתיע אותו, הוא לא מבין את חומרת העונש, וכל הרעיון בשבועה זה שמי שמבין את חומרת העונש, היא ירתה מלשקר. לכן לא משביעים קטן. מה לכם הגיוני? לי לא. לא משביעים קטן בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה. לא משביעים קטן בגלל שאין עליו עונש שבועה. לא בגלל שהוא לא יודע את העונש, הוא קטן. קטן אין עליו עונשים. מה הרמב״ם רוצה פה? מה בגלל שהוא לא יודע, כאילו נראה שיש עליו עונש, רק הוא לא יודע את זה. כיוון שהוא לא יודע את זה, אז אין טעם, זה לא ירתיע אותו. לא, זה לא בגלל שהוא לא יודע את עונש השבועה. ושאין עליו עונש שבועה, הוא קטן, הוא לא חייב במצוות. לדעתי מה שהרמב"ם מתכוון לומר, זה שקטן שנשבע שקר, יש עליו עונש. רק הוא לא יודע את זה. כיוון שהוא לא יודע את זה, אז השבועה לא תרתיע אותו. למה יש עליו עונש? הרי קטן פטור ממצוות. כי שבועת שקר זה איסור שיש בו סברה. אתה מחלל את שם השם. ומה שאיסור שיש בו סברה מחייב את כל מי שמבין את הסברה, גם אם הוא קטן. והוא, אני אראה לכם הרבה פעמים דברים מחודשים שאנחנו מוצאים ברמב״ם, אפשר למצוא להם מקור ברי מיגש. ברי מיגש היה רבו של אבא של הרמב״ם. האחרונים דנים בשאלה, האם מה קורה עם שבועה, נדר, נזירות, כל הדברים האלה, זה ברמב״ם נכלל בספר הפלאה. מה זה הפלאה? אדם כי יפלי, איש כי יפלי לנדור. הפלאה הכוונה דיבור בפה. אוקיי? זה הפלאה. זאת אומרת שבשביל להישבע אתה צריך לדבר. אם לא דיברת, אין שבועה. השבועה צריכה להיעשות בדיבור. מה קורה אם מישהו כתב שבועה, לא דיבר? אז האחרונים דנים האם כתיבה כדיבור, כתיבה לא כדיבור. האחרונים מתווכחים. בתשובת אבני נזר, ביורה דעה, הוא כותב ככה. אם כתב בכתב ידו שבועה ונתן לו כתיבת ידו, חייב הוא לקיים מה שנשבע, ואפילו לא הוציא שם שבועה מפיו. ואם לא קיים, דינו מסור לשמיים. אבל אין לחייבו דבר בידי אדם הועיל ולא הוציא שבועה מפיו. זה התשובת הרי מיגש. כן, הרי מיגש בעצם אומר, אתה לא יכול לחייב אותו מלכות, כי הוא לא הוציא שבועה מפיו, אבל הוא חייב לקיים את מה שהוא נשבע, גם אם זה שבועה בכתב שהוא לא הוציא אותה בפה. למה? אז אומר אבני נזר ככה, הוא מסביר את תשובת הרי מיגש. ונראה, דהנה נתקשה המשנה למלך פרק י' הלכה ז' מלכות מלכים בשבועות שקודם מתן תורה. אברהם ויצחק לאבי מלך, עשיו ליעקב, אליעזר לאברהם. כן? מצאנו הרבה שבועות לפני מתן תורה. משנה למלך מתלבט, הלא שבועה אינה מז' מצוות שנסתוו בני נוח. אז מה הטעם להישבע שם או להשביע שם אם זה לא מצוות בני נוח? אתה לא חייב לקיים. למה השביעו? ועוד שאפילו היו מצווים, מכל מקום, כל כוח השבועה, משום שמצווה לא יחל דברו. ומה יותר עזרה זו משאר עזרות שבתורה? ומה יוסיף כוח השבועה בעזרות שבתורה, כיוון שהשבועה גם כן אינה רק עזרה. מה הוא אומר? הוא שואל, למה השביעו את עם ישראל במעמד הר סיני לקיים את התורה? הגמרא אומרת בכמה מקומות שהם מושבעים ועומדים מהר סיני. השביעו אותנו בהר סיני לקיים את התורה. איפה? אף אחד לא יודע. פיקציה כנראה, אבל לא משנה. ככה הגמרא מתייחסת לזה. אז הוא שואל, מה הטעם להשביע את עם ישראל לקיים את התורה? הרי הם במקום אנחנו חייבים לקיים את התורה, כי כשכתוב לא לאכול חזיר. אז הם צריכים לא לאכול חזיר, כי התורה אסרה לאכול חזיר. אם אתה משביע, גם את זה הם צריכים לקיים, רק בגלל שהתורה אמרה שצריך לקיים שבועות. אז מה הרווחת בזה שהשבעת את עם ישראל לקיים את המצוות? לא הרווחת שום דבר. אשר על כן, אומר אבני נזר, נראה ברורן של דברים, בוודאי מי שנשבע לאחר, זה הסברה מכרעת שמחויב לקיים, ואין צריך לזה שום עזרה. והיינו שבועת אברהם ויצחק ואליעזר וכו'. והוא הדין הנשבע לקדוש ברוך הוא. אך מי שנשבע לעצמו שלא יעשה דבר או יעשה, בזה אין סברה. כי למי נתחייב? הוא לא יתחייב לאף אחד. אם תאמר לקדוש ברוך הוא, מניין שהקדוש ברוך הוא חפץ בחיוב או באיסור זה? לזה הוא צריכה התורה לצוות, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לכן התורה הייתה צריכה לצוות על הדברים, כי לולי הציווי של, לולי ההשבעה של התורה, לולי ההשבעה שלנו בהר סיני לקיים את התורה, אז בעצם לא היינו חייבים לקיים דברים שאין בהם סברה. ועל כן ניחנה משבועת הר סיני שנשבעו לקדוש ברוך הוא לקיים מצוותיו, וזה מצד הסברה. אך החיוב שמצד הסברה לא מצינו עליו בתורה שום עונש בידי אדם. מעתה ניחא דברי הרי"ם מיגש, ובשבועות שקודם מתן תורה לא נזכר בתורה לא ביטוי שפתיים ולא דברו. ועל כן אין חילוק בין בפה בין בכתב. ועל כן בנשבע לחברו בכתב ידו, ונתן לו כתיבת ידו, מחויב לקיים. אך אין עונשים אותו בידי אדם, כיוון שאין בזה לאו, ולא מצינו בזה עונש בידי אדם. מה הוא אומר? בעצם הוא אומר, כאשר אתה נשבע לקדוש ברוך הוא או לאדם אחר, הסברה נותנת שאתה צריך לקיים את זה. לכן גם לפני מעמד הר סיני, היינו צריכים לקיים את השבועות שנשבענו. זה לא יוצא מלא יחל דברו בהר סיני. חיוב היה קיים עוד קודם, מסברה. מה היה צריך בהר סיני לחדש? שלוקים אם, לא, אם עוברים על זה. זה לא הייתי יודע בלי הציווי בהר סיני, את המלכות. אבל זה שצריך לקיים, ודאי שצריך לקיים. לכן, אומר הרי"ם מיגאש, מה קורה אם אני נשבעתי עכשיו שבועה בכתב? אז הפלאה לא הייתה כאן. מבחינת לא יחל דברו, עליו שלא יחל דברו, לא קיים כאן. היא לא הייתה הפלאה. אבל יש את הסברה שאם אתה נשבעת, אתה חייב לקיים. זה מה שמתכוון, הרי"ם מיגאש. שהוא חייב לקיים מה שנשבע, אפילו לא הוציא שם שבועה מפיו, ואם לא קיים, דינו מסור לשמיים, אבל אין לחייבו דבר בידי אדם, הואיל ולא הוציא שבועה מפיו. מה הוא מתכוון? אין פה לא יחל דברו. כי בשביל לעבור הלא יחל דברו, צריך הפלאה, צריך הוצאה בפה. אבל את הסברה שאתה צריך לקיים, ברור שהסברה הזאת קיימת גם אם נשבעת בכתב. מה זה משנה אם נשבעת בכתב או בעל פה? הסברה אומרת שצריך לקיים את מה שנשבעת לו. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שחיוב לקיים את השבועה, הוא בעצם חיוב שיסודו בסברה. גם בסברה. מעבר לציווי של התורה, יש פה גם סברה. וכיוון שכך, אז החיוב הזה קיים בכל מקום ועל כל אדם, שמבין את הסברה, גם בגויים, גם ביהודים, גם בקטנים, בגדולים, בנשים, בגברים, לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה, זה ממש לא משנה. החיוב מסברה קיים בכל מקום שיש את הסברה ועל כל מי שמבין את הסברה. מה שהתורה אמרה לא יחל דברו לגבי חיוב שבועה, זה ההגדרות שהיא נתנה. לקטן לא, לגדול כן, זה כבר ההגדרות שהתורה נתנה. אז מלכות לא יהיה על קטן, כי הוא לא עובר על לא יחל דברו. אבל את החיוב לקיים ודאי שהוא חייב לקיים. זה בדיוק מה שהרמב״ם אמר בהלכות טוען וניתן. ראינו שם שהרמב״ם אומר, לא משביעים קטן לפי שאינו יודע עונש השבוע. שאלתי, מה זאת אומרת, לא יודע עונש השבוע? יש עליו עונש שבוע? הוא רק לא יודע? הרי אם הוא קטן, אין עליו בכלל עונש שבוע. לא שהוא לא יודע. תשובה לא נכון, יש עליו עונש שבוע. לא עונש בבית דין. עונש בידי שמיים. ויש עונש. למה? כי חיוב לקיים שבועות זה חיוב שיסודו בסברה. וכל מי שמבין את הסברה חייב אותו. אז מה בעצם אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים כאן שיש דברים שיסודם בסברה, ולפחות לפי הרמב״ם, שהפשט הפשוט הוא, שאם אין עליהם ציווי, אז זה לא יהיה דין דאורייתא, במובן הזה שלא יענישו על זה, לא ילקו על זה וכו'. אבל, אם הסברה היא סברה פרשנית, היא מפרשת דין קיים, אז היא ודאי דאורייתא לכל דבר. היא פשוט מפרשת מה הדין אומר. אם הסברה מחדשת דין כמו בברכות הנהנים, אז היא לא דאורייתא במובן שאנחנו לא נמנה אותה במניין המצוות ואנחנו לא נלקה את מי שאוכל בלי ברכה. אבל יש חיוב שהוא חיוב בעוצמה של דאורייתא. ולמשל הספק במצב כזה יהיה לחומרה. אז הסברה בעצם מצטרפת, הסברה נראית מאוד דומה לדברים שיוצאים מדרשות, מה שראינו ברמב״ם. גם שם ראינו דברים שיוצאים מדרשה, מה זה אומר? שמה שיש, התוכן שיש בפסוק, כנראה קיים גם בהלכה המדרשית. נגיד, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, אז המהות שיש ביראת שמיים, יש גם במורה תלמידי חכמים. אבל ציווי אין. כי הדרשה היא לא ציווי לפי הרמב״ם. זה אומר שיש פה דבר שיש לו מהות, המהות של האיסור קיימת בו, אבל ציווי אין עליו. זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה לגבי סברות. הסברה בעצם אומרת שאת המהות יש כאן, כי זה מה שהסברה אומרת, יש פה דבר בעייתי, אבל ציווי אין, זה יוצא מסברה, אין פסוק. ולכן הדינים יהיו בדיוק כמו הלכות של סוד מדרשות. לא נמנה את זה במניין המצוות, זאת לא תהיה מצווה במובן הפורמלי, אבל יש חיוב גמור לעשות את זה, וספקו לחומרה. אפילו יותר מאשר הלכה למשה מסיני, או דין דרבנן ממש. דין דרבנן ממש ספקו לכולה. דין שיוצא מסברה, שרבנן בכלל לא קבעו אותו, ספקו לחומרה. אני אגיד יותר מזה, כמו שאמרתי קודם. נגיד שיש סברה שהיא רק סברה שלי, אתם לא מסכימים. אני אבל חושב שזה נכון. אז אני חייב לעשות את זה, אני אתבע אם אני לא אעשה את זה. ואם אני בספק, אני צריך להחמיר. כי ספק של איסור שהוא מסברה לחומרה. וזה לא קשור, זה רק אליי. אתם לא צריכים לעשות את זה. כי אתם לא מסכימים לסברה. רק מי שמבין את הסברה מחויב בזה. אם הסנהדרין יקבעו את זה כחובה, זה כמובן יחייב את כולם. אני רק רוצה לסיים בעוד סוג אחר של סברות. יש ב... אני יכול להראות, לא משנה כרגע, אני לא אכנס לזה. בגמרא בגיטין רואים שהחיוב להפריש תרומות בשיעור של 1 מ-40, 50 ו-60 הוא דאורייתא, לא דרבנן. בדרך כלל מקובל שחיטה אחת פותרת את הקרי. זאת אומרת, הפרשת תרומה, חיטה, גרגיר חיטה אחד מספיק. מדרבנן אמרו תפריש 1 מ-40, 50 או מ-60, עין טובה, עין רעה ועין בינונית. אבל יש כמה ראיות ברמב״ם בוודאי, אבל זה כבר בגמרא מתחיל. שזה דין דאורייתא, לא דין דרבנן. אבל זה דין דאורייתא מיוחד. מה הכוונה? אני טענתי שזה דין שיסודו בכך שזה רצון השם. זאת אומרת, וזה סוג אחר של סברה. מה זאת אומרת? יש סברה שאומרת, צריך לראות מתלמידי חכמים. למה? שמע סביר, צריך לראות מתלמידי חכמים. מייצגים את התורה או משהו כזה. או סברה שצריך לברך לפני שאוכלים. למה? כי אם אנחנו נהנים מהעולם הזה בלי ברכה, זה כאילו שמענו. זאת סברה לגופו של עניין. אבל יש סברות שאני לא מבין למה את הדבר עצמו צריך לעשות. אבל אני כן מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. אני קורא לזה סברה מהסוג של רצון השם. לא סברה, הדבר מצד עצמו אין לי סברה למה צריך לעשות אותו, למה אסור לעשות אותו. אבל אני מבין מתוך הכתוב או בצורה כזו או אחרת, שהקדוש ברוך הוא יש לו עניין שאני אעשה או שאני לא אעשה את זה. זה גם סוג של סברה, וזה נקרא סברה של רצון השם. יש... רבי אלחנן וסרמן, בקונטרס דברי סופרים, מביא לזה ראיה יפה. נעשה את זה בדיוק כך, אבל... ובזה אפשר לפרש כוונת הכתוב בירמיהו י"ט, ובנו את במות הבעל. לשרוף את בניהם באש, עלות לבעל אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. עד כאן. ופירושו בתרגום, מה זה הכוונה לא ציוויתי? לא דיברתי ולא עלתה על ליבי. פירושו בתרגום, זה לא פקדית באורייתי, לא ציוויתי בתורה, ודלא שלחית ביד עבדי נביאה, זה לא מופיע גם בנביאים, ולא רעבה קדמי. מה זה לא רעבה קדמי? וזה לא רצון שלי. הנה בכתוב הזה מפורש, כי יש שלושה חלקי תורה. א', הנקרא ציווי, ב', הנקרא דיבור, ג', שאין עליו ציווי ולא דיבור, אלא רצון השם בלבד. והם כל המצוות דרבנן, זה אני לא מסכים איתו, אבל יש רצון השם גם. מה זה אומר רצון השם? אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפריש תרומה בעין יפה. הוא לא ציווה, ואני מבין שזה מה שהוא רוצה. גם אין לי סברה שצריך לעשות ככה. לצורך הדיון. ועדיין, אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז אני אמור לעשות את זה. בניגוד לסברה של ברכת הנהנין, שזה אני לא סברה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הסברה היא שבאמת כך צריך לעשות. הסברה שאני מדבר עליה כאן זה סברה אחרת. אני לא יודע למה כך צריך לעשות, מה ההיגיון בזה. אבל אני מבין שהקדוש ברוך הוא מצפה שככה אני אעשה. זה סברה מסוג של רצון השם. המקור לזה יש במסילת ישרים, אפשר לראות. מידת החסידות, מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק להבינו הנכון והוא מיוסד על חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. ונבהר עתה עניין זה על הסדר. הנה שורש החסידות. שורש החסידות הוא מה שאמרו זה על אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. אמנם, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל. אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמרו אביו, אלא פעם אחת ובחצי דיבור. הנה די לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש. כיוון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. זה הסברה של רצון השם. הסברה של רצון השם זה אומר, אני מבין באיזושהי צורה עקיפה כזו או אחרת, שזה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. אז אני אעשה את זה, ואני אמור לעשות את זה, מצופה ממני לעשות את זה, הוא לא ציווה. אה? לא, כן, בדיוק. בלי שאני מבין למה זה נכון. אבל אם אני מבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה גם מספיק. זה סוג סברה אחר שנקרא סברה של רצון השם. טוב, אני אעצור כאן, זה יש עוד להאריך בזה הרבה. זהו, אנחנו מסיימים את הסמסטר. עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, תבדקו את הנוכחות.